אני מתחיל.
יאללה.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הטוב. ועדת נגל לבחינת צורכי תקציב הביטחון הגישה את הדוח שלה. עוד לא קראתי את כל 100 עמודים, הגעתי לעמוד 30 בינתיים, אבל ראיתי כמה ציטוטים מגמתיים מכיוון כזה או מההפך. כלכליסט כותב שהדוח מטיל את האחריות למצב על נתניהו. הארץ כותב שהדוח הוא כתב הגנה לנתניהו. אז אתם מבינים שהטקסט לא חשוב, העיקר מה יש בראש של הקורא. אבל הבנתי שהוועדה קובעת שהאויב העיקרי הוא איראן, ולמלחמה איתו צריך להיערך. היא ממליצה על תוספת שנתית של 25 עד 30 מיליארד בכל שנה בעשור הקרוב, על השקעות גדולות בעצמאות חימושית. הוועדה מציינת שהכישלון של השבעה באוקטובר לא נבע מגודל הצבא או ממחסור תקציבי, וזה נכון. מה שלא קראתי זה שגודל הצבא, כלומר הקיצוצים שכל ראשי הממשלה ושרי הביטחון בעשורים האחרונים הובילו, גרמו לכך שהמלחמה התארכה ועדיין נמשכת, כי צהל לא היה מסוגל להכריע בכמה חזיתות במקביל. הוועדה גם מכניסה שחור על גבי דוח את טורקיה ומצרים לאלו שצריך להתכונן אליהם. שכוח, אולי סנונית ראשונה ביישום ההמלצות, תמונה היום בידיעה כי משרד הביטחון חתם על עסקת ענק עם אלביט מערכות לייצור חימושי אוויר כבדים ומפעל לאומי לחומרי גלם. הוועדה גם הבינה את האסון בהתבססות על תפיסת ההגנה של צה"ל. היא קוראת להמיר את ההרתעה וההכלה במניעה, במתקפת מנע, ומבססת את מושג העומק הקדומני. בהיעדר עומק עורפי, כי היישובים שלנו ממש על קו הגבול, חייבת ישראל ליצור עומק קדמי בשטחי האויב. התפיסה ההתקפית נכונה. עכשיו רק נשאר לממשלה להחליף את צמרת צה"ל בכזו שרוצה ומסוגלת ליישם שינויים כאלה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני דוד ורטיים, ואני היום השוטר הרע. היום פורסם כי נשיא המדינה יצחק הרצוג פנה לראש השב"כ רונן בר בבקשה לבחון את מידת המסוכנות של הנגד החשוד בהדלפת חומרים מצה"ל. זה אולי לא התערבות בחקירה, אבל בהחלט בדיקה שמעלה ריח לא נעים של חנופה, כן שוב, לרעש הפופוליסטי שמגיע ממחוזות הימין. הבעיה שלא מדובר בצירוף מקרים. למרות שהוא נשיא, מאז כניסתו למשכן בירושלים וביתר שאת בשנתיים האחרונות, שנות ההפיכה והמלחמה, הרצוג מתפרר שוב ושוב כעסקן פוליטי. גם לא בטוח שכזה חכם. בוא נפרק את זה. הרצוג הוא לא ביביסט, ספק אם הוא אופורטוניסט. הדבר הכי חמור שניתן לומר בהקשר הזה עליו, שיש לו אולי את הפנטזיות להיות מתישהו ראש ממשלה. הוא צעיר, הוא אהוב על חלקים בעם. אבל הבעיה של הרצוג, במידה רבה גם של גנט ושל דומיו, היא לא רק מוסרית אלא גם פרקטית. הם שוב ושוב מאכילים את המפלצת ומנסים שוב ושוב לפנות לאיזה מכנה משותף מדומיין שכנראה לעולם לא יתמוך בהם. רק שהרצוג על פניו מתוחכם יותר מגנץ, ואפילו לא ברור מה הוא מבקש להשיג פה. כאן זה כבר לא רק עסקנות, אלא גם חוסר תבונה פוליטית. הרצוג הוא פוליטיקאי, אתם יודעים מה, זו לא בהכרח מילת גנאי. אפילו נלוות לה נכלוליות וחלקלקות מסוימת. רשימה קצרה של מהלכי האיש שבשנים האחרונות, ופלירטט עם נתניהו על ממשלת אחדות בזמן שזו הייתה טבו. הוא לקח את דוברו של נתניהו לדברר אותו. הוא לא הסכים להתחייב כי נתניהו לא יקבל חנינה, ורק אחרונה התברר הוא ניסה לדובב את תדת המפתח לפרשת אלף, הדס קליין. עכשיו כאמור הוא גם מתכתב עם התערבות בחקירה רגילה. הבעיה היא לא בהרצוג, אלא במציאות. בשנים האחרונות ישראל לא צריכה איש של פשרות, איש של עקרונות היא צריכה. הרצוג לצערי הוכיח יותר מדי פעמים שהוא לא מסוגל להתעלות לגודל השעה. איך אומרים? זה לא בג, זה פיצ'ר. במילים אחרות, עולה הרושם שאלמלא התדמית הלבנה והמצוחצחת, הקול העדין והחליפה, הרצוג היה בקלות יכול למצוא את עצמו בליכוד, תובע פשרות על גבי פשרות ומנסה להשגיע להסכמות בין דמוקרטיה לדיקטטורה. כבוד הנשיא הרצוג, תמשיך ללחוץ את ידיהם של זוכי פרס ישראל ותחבק חיילים מצטיינים, ותעזוב אותנו בשקט מהתערבות. פוליטיקאים, יש לנו מספיק.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטיים.
שוב, שלום דוד, ערב טוב.
אהלן, איזה פאטוס עשיתי את זה, אה?
עשית את זה, תשמע, בעניין הפגישה שלו עם הדס קליין, באמת לא ברור לי, אבל בעניין המגעים שלו עם ראש השבק, אולי הוא הולך בדרכי אבא שלו. שלפני משפט, אז הוא לא התייעץ עם ראש השבק, כי ראש השבק היה נאשם.
צריך גם להגיד שאבא שלו, תקן אותי אם אני טועה, זה יותר מהדור שלך, אבא שלו זה שייצר את תקדים החנינה לפני משפט, נכון?
בוודאי, בוודאי. אז פה דרכי אבות, הוא הולך בדרכי אבות, ואז, למה לא היו צעקות אז? כי אז הייתה ממשלת אחדות לאומית. גם שמיר וגם פרס וגם רבין, ולכן אף אחד מהם לא ארגן מחאה אדירה נגד המהלך, כי אמרו טובת המדינה, בחורינו המצוינים מעדו, הרגו מחבל או שניים. כן. אבל נדמה לי שבעניין הזה הוא נשען על המסורת ההיא. אני לא חושב שיש לו שיקול פוליטי, אבל אני ממש לא יודע. כלומר, אני לא מזהה את השיקול הפוליטי.
תשמע, אולי זאת הבעיה. הבעיה היא, וזה גם התכוונתי להגיד בפתיח, זה שאתה מצפה שנשיא מדינה, בתקופה שבה יש מלחמת אזרחים שקטה, אין הגדרה אחרת, ינקוט פעם אחת עמדה. עמדה ברורה, מוסרית. אגב, זה לא משנה לאיזה כיוון, אבל הניסיון הזה כל הזמן להשתמש בכלים שהיו נכונים עד לפני מה שקרה בשנתיים האחרונות, והניסיונות לגשר בין טוב ורע ולמצוא איזה מין אמצע שרע לכל הצדדים, הוא ניסיון מאוד פרקליטי, מאוד משפטי, מאוד עסקני, מאוד פוליטי. ואני חושב שבשעה הזאת אנחנו לא צריכים פוליטיקאים, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים אנשים שיהיה להם אומץ אמיתי לשאת במחיר, ואולי לפעמים גם לשים את המפתחות אם דברים לא קורים. אבל אני חושב שאנחנו רחוקים מזה כרחוק שנות אור.
כן, ואולי באמת התפקיד של הנשיא הוא לנסות לפחות להיות מעל המחלוקת, לנסות לגשר, כי עוד מישהו שיחרוץ משפט ויגיד זה צודק או זה צודק, זה באמת יגברו הקולות שצריך לבטל את מוסד הנשיאות. שמענו את זה כמה פעמים בימיו של ריבלין.
אגב, מה אתה חושב?
זה סמל שלטון, חבל לגוש. מה שאמר ויצמן, הוא רשאי לדחוף את האף שלו רק בממחתה שלו.
עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ודוד ורטהיים.
וגם אסף נבו ושני רומנו, האורחים והמפיקים, ואחרי על השידור, שקד וולפין. בחדשות שמענו על דביר ואיתן ועידו שנפלו אתמול והיום. אנחנו אומרים שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
שלום.
זה לא תקרית אחת שבה נהרגו השלושה, נכון? שני הקצינים נהרגו אתמול, ועידו נהרג היום, הבוקר.
נכון, והיה עוד תקרית נוספת שבה נפצעו שני לוחמים של חטיבת הנחל באורח קשה, גם מסיירת הנחל. אנחנו מדברים על לחימה עצימה באותו אזור שנקרא בית חנון, בצפון הרצועה, אותו תא שטח שכרגע צהל מנסה להשלים שם את המלאכה, ייקח שם עוד פרק זמן של כמה ימים. הלחימה הזאת היא לחימה עצימה, יש שם גם מצד אחד לחימה עצימה, מצד שני יש גם שחיקה מאוד גדולה של הכוחות שלנו שמתמרנים שם, וכרגע בודקים את נסיבות מותו של החייל, בין היתר האם מדובר בירי של מחבלים לעבר הכוח, או אפילו יכול להיות שזה גם נבחן האפשרות שירי כוחותינו שפגע בלוחם. הנושאים האלה נבדקים, עדיין אין מסקנות סופיות, אבל אנחנו מדברים על אירוע שקרה היום בשעות הבוקר, כאשר כוח היה בתנועה וביצע שם פעילות, ונפתחה לעברו אש, שממנה נהרג סמל ראשון אחרי השלנו שנהרג.
כן, תגיד
עידו סמיר.
כן, סמיר. תגיד, עד כמה זה קשור, עד כמה ההסלמה הזאת קשורה לעסקה שאנחנו רואים שנרקמת לה בימים אלו אולי?
היא לא קשורה לעסקה. אתם צריכים להבין שצהל חזר לצפון הרצועה כדי לפרק שם את השתיות החמאס שבנו שם מספר גדודים, גם בג'באליה, גם בבית לאיה וגם בבית חנון. אנחנו שמענו היום שחטיבת כפיר שפעלה בבית לאיה וגם באותם שתי שכונות בבית חנון, שכונת הקצינים ושכונה נוספת שם, שהם היו קני טרור, בעצם סיימת המלאכה שלהם אחרי חודשיים וקצת, ויצא מהאזור, אחרי שירגה שם מאות מחבלים ושבה חלק מהם, נוספים. ואנחנו רואים גם עכשיו את הפעילות של הנחל שפועל בבית חנון, ואנחנו רואים את הפעולות של חטיבה 401 שפועלת בתוך...
אני אגיד לך, אני אחדד אולי את השאלה, אני אגיד לך למה אני שואל, כי אנחנו מכירים את המודל הזה מהצפון, את המודל שברגע שמוכרזת אולי הפסקת אש או הפסקת מלחמה, יש איזה מין הסלמה הדדית, שזה מפגן כוח אחרון בניסיון להוציא מה שאפשר מהדבר הזה, ואולי להשאיר את ההרתעה, ואני תוהה אם אנחנו, אם זה חלק מהעניין, או שאנחנו לא באותו אירוע בשום צורה.
אבל שני אירועים שונים. מה שאנחנו כן רואים, זה אנחנו רואים את הירי שנורא לעבר העוטף בימים האחרונים, וזה בגלל ש הכוחות מתקרבים לאותם משגירים בבית חנון וגם במה שהיה לפני זה בבית לאיה, ואז מה שיש להם הם פשוט יורים לפני שצהל ישים יד על המשגירים, על הרקטות, וזה ראינו סדר גודל של כ-20 שיגורים במהלך פחות מ-10 ימים. אבל ככל שהצבא מתקדם שם והוא מכריע, אז גם המשגרים האלה בסוף נופלים לידי צה"ל ומושמדים על ידי צה"ל. העניין הוא פה בסוף, תראו, בסוף, 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 מה שקורה בעזה, זה אין בסוף איזו תוכנית אסטרטגית מה רוצים לעשות בעזה, מבחינת הדרג המדיני. ומה שאנחנו רואים, שזה סוג של ביצה ותרנגולת, אנחנו הורגים את המחבלים, אנחנו מזיזים אותם מבית חנון ומבית לאיה ומג'יבליה, ואז בצד השני הם מתארגנים במקום אחר, ומביאים ילדים או חבר'ה צעירים תחת השפעה של, הם שולטים בלחם ובמים, והם גורמים להם להתגייס לחמאס לפעולות טרור, ואז במקום שאנחנו נקטיל את מספר המחבלים, אנחנו רואים את אותו מספר שתמיד נשאר לנו עומד, או נכון, הם לא באותה רמת מיומנות כמו המחבלים הקודמים, אבל עדיין אנחנו, הם מחבלים שאוחזים בנשק ומנסים לפגוע בכוחות. אין באמת איזשהו משהו שייצור, כאילו הדרג המדיני שלנו לא בא ואמר, אני רוצה לעשות תוכנית 1, 2, 3, 4, אלה השלבים, בוא נתחיל לבצע אותם. על היום, זה נקרא היום של אחרי בעזה, וכל עוד שלא יהיה היום אחרי שבעזה, אנחנו נהיה במעגל הזה שהוא כנראה יהיה אינסופי, עד שאנחנו בסוף...
אבל לא אתה יכול להבין את ההתעקשות של הצבא, למשל בבית חנון, רצועת עזה נתפסת בעינינו כמשהו שטוח לגמרי, אבל בית חנון זה גבעה כזאת ששולטת גם על סדרות וגם על קו הרכבת בדרום. אם יהיו מחבלים בבית חנון, הם יכולים להוריד רכבת בנונטט. כלומר, פה יש עניין טקטי שהצבא מתעקש עליו.
אתה יודע שהייתי פעם אחת במילואים באזור השומרון, ויש הרבה גבוהות באזור השומרון שאתה יכול לעמוד בהם ולראות בטיל כתף ולהפיל מטוס שבא לנחיתה בנתב"ג. אבל אף אחד לא עושה את זה, כי יש מה שנקרא המילה הרתעה. ובסוף
ישראל... כי צהל שם. בעברית קוראים לזה צהל.
והרשות הפלסטינית לפעמים גם.
וגם, אבל בסוף יש מה שנקרא הרתעה. ובסוף ישראל, המשנת הכי משמעותית של ישראל זה הרתעה. כלומר, אנחנו צריכים ליצור מצב שבו אנחנו נרתיע את כל מי שסביבנו ואת כל האויבים שלנו, גם בעזה וגם במקומות אחרים. ובשורה התחתונה, נכון, אתה צודק שבבית חנון מגדלי הקצינים שם אימו על הרכבת ואימו על סדרות, וזה בסדר גמור שהורידו אותם ופרקו אותם. אבל מה הלאה? מה השלב הבא?
אוקיי, להישאר? להישאר ולהתבסס. אתה לא יכול לצאת מבית חנון ולהבטיח שקו הרכבת יתקיים. לא יכול. פשוט לא יכול. אלא אם אין אף אחד בבית חנון.
רגע, להתבסס צבאית או להתבסס אזרחית?
צבאית, צבאית. אני לא מדבר כרגע על התיישבות. אני מדבר על זה
שיש
אזורים... יש אזורים שאתה חייב להמשיך לאחוז בהם כדי להבטיח אזורים חיוניים שלך. אין ברירה. טוב, אבי אשכנזי, תודה רבה. תודה רבה.
אריה.
אני שומע.
כן, 112 בנות ובני משפחות חטופים בעתירת הקדימית לבגץ הבוקר. המדינה מפרה חוקי יסוד בהפקרת יקירנו במנהרות חמאס בעזה כבר 460 ימים. צריך להבין, יש כאן אירוע אחר לחלוטין ממה שהכרנו, אירוע שבו מנסים לקחת את הסיפור הזה של עסקת חטופים והימנעות הממשלה על פניו מלהגיע לכזאת, למחוזות משפטיים ממש, כן? מעניין מה אהרון ברק היה אומר על זה. איתנו על הקו עיניו מוזס אורבך, קלטו של גדי מוזס, חטוף בשבי חמאס.
שלום לך. ערב טוב.
ערב טוב.
האם הזירה המשפטית היא הזירה המתאימה? כלומר, תארי לך שאני חושב שאיראן היא סכנה קיומית לישראל, ולכן ישראל חייבת לתקוף את איראן, ואם היא לא תוקפת אז היא מפקירה 10 מיליון, ואני אתור לבגץ למה ישראל לא תוקפת באיראן. זה הגיוני?
אז ככה, קודם כל אנחנו משפחות החטופים כבר במשך 15 חודשים פועלים בכל דרך אפשרית מלבד הערוץ הזה, שאומנם הגשנו עתירה אחת לפני כחודשיים, אבל בכל דרך אפשרית בארץ, בעולם, אני לא חושבת שיש משהו שניסינו לעשות ולא עשינו, ואנחנו באמת מגיעים להפיק הזה של בית משפט בלית ברירה. היקירים שלנו נמקים שם ביסורים, אנחנו כל יום מאבדים שם חיים, החללים כבר לא בטוח שנוכל למצוא אותם ולהביא אותם לקבורה, ואני אגיד לך את האמת, אריה, עצוב לי, עצוב לי מאוד שאני כאזרחית המדינה צריכה להגיע למצב שאני עותרת נגד הממשלה שלי. עצוב לי שבכלל קיים מונח כזה כבר 15 חודשים. עצרנו פעם לחשוב מה זה אומר המאבק למען החטופים. למה אנחנו צריכים בכלל להיאבק בממשלה שלנו בדבר שהיא מחויבת על פי חוק לעשות? למה היינו צריכים לכתחילה להגיע למצב כזה שאנחנו נאבקים על הזכות, על החיים הבסיסית של האזרחי ישראל, שמותר להם ומגיע להם על פי חוק יסוד גם לחיות בכבוד, לחיות בחירות, להגיע לקבורה בכבוד ולחיות בשלמות הגוף? כן, זה עצוב שאנחנו מגיעים למצב הזה, אבל אין לנו ברירה.
הכוונה ברורה, וגם המוטיבציה לנצל כל למצות כל אפשרות, כן, שתניע את הממשלה קדימה. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, עד כמה שאפשר בכלל, כן, האם את באמת חושבת שיש יכולה להתקיים החלטה אפקטיבית משפטית שתגרום לממשלה לעשות מהלך שהוא בסוף מהלך ביטחוני, מדיני, צבאי? זה לא מהלך הרי משפטי. זאת אומרת, גם אם נגיד בגץ יבוא, ואני לוקח בכוונה את ההיפותזה הכי מיטיבה איתכם, בגץ יבוא ויגיד, כן, הממשלה משתמשת בכלים לא נכונים לפתרון, והיא חייבת לעשות כל שברשותה, ויקח ממנה את המנדט כמות שהוא לעסוק בנושא, יש דרך אפקטיבית לאכוף את זה? הרי
המטרה שלנו היא לא לקחת מהממשלה את המנדט, ואני אענה לך, אני מקווה שלשם התכוונת. אנחנו, אם שמתם לב, לא נכנסים בכלל לפרטים של מה צריכה לכלול העסקה ומה התנאים שלה, כי אנחנו לא אנשי ביטחון ואנחנו לא אנשי ממשלה ואנחנו לא נקבע ואנחנו לא יכולים לקבוע מה נכון להכניס לפרטי המתווה לשחרורם. אפרופו השיחה הקודמת שלכם, מה נכון מבחינה ביטחונית וצבאית, בשביל זה יש מומחים מאיתנו. אנחנו צריכים להביא לכך שממשלת ישראל תשחרר אותם. במשך 15 חודשים הממשלה שלנו נכשלה, במבחן התוצאה היא נכשלה בשחרור יותר מ-100 בני ערובה, כי חלק כבר הוחזרו בארונות והיו חיים. אז אנחנו מקווים בית המשפט, אני לא משפטנית, אז אני לא רוצה להיכנס למקומות שאני לא יודעת, אבל לצערי, 15 חודשים כבר אנחנו רוכשים ידע בכל מיני תחומים שלוואי ולא היינו רוכשים. אבל לפי מה שאני מבינה, בית משפט כן יכול לבחון אם יש פעולה שנעשתה בסמכות או לא, אם שיקול הדעת סביר, אם יש איזושהי התנהלות שפוגעת בזכויות יסוד חוקתיות, האם ההתנהלות הזאת נעשית בצורה מידתית ולמטרה ראויה. ופה, גם אם מופעל שיקול דת, לא נראה שזה נעשה בצורה מידתית, כי לא נראה לנו שניתן משקל נאות לזכות לחיים ולכבוד האדם. אנחנו בסוף, כמו שאמרת, רוצים להביא את 100 אזרחים ואזרחיות חזרה לביתם. וזאת המטרה שלנו, לא שום מטרה אחרת.
זה ברור, השיחה, אבל עושה רואה שמישהו היה מגיע עכשיו ושומע את השיחה, היה חושב שיש פה ויכוח בין שתי קבוצות, משפחות החטופים וממשלת ישראל. את המילה חמאס לא שמעתי, הם לא צד לעניין. כלומר, יכול להיות שהאינטרס שלהם הוא לא להגיע לשום הסכם אף פעם. כאילו בית משפט יכול להכריח משהו שהחמאס לא שותף לו.
כי הרבה, תראה, קודם כל אנחנו יודעים מול מי אנחנו עומדים, בסדר? אותנו, המשפחות שנפגעו בצורה כל כך קשה, ואני גם תושבת העוטף, איבדתי המון דברים והמון אנשים. אתה לא צריך לשכנע איזה אויב אכזר שלא מגיע לו לחיות. אותי אתה לא צריך לשכנע ואותנו אתה לא צריך לשכנע, אבל אנחנו ויותר מאיתנו, 100 חטופים, אנחנו אזרחי ממשלת ישראל, אזרחי ישראל, אנחנו לא אזרחי חמאס, ולכן ממשלת ישראל היא האחראית על החיים שלהם, היא האחראית על החירות שלהם. אני לא יכולה לתבוע מחמאס, אני יכולה לתבוע עד מחר את חמאס, תחזיר לי אותם, אבל מי הוא חטף אותם?
בית המשפט יודע.
אבל בית המשפט, איזה סמכות יש לו על חמאס? בית המשפט
אין לו, ולכן הוא לא יכול לעשות כלום בעניין.
אבל אתה מציג את זה כאילו הכל בידי חמאס. לממשלה שלנו אין אחריות לשחרר אותם. רגע, יש פה שני
ברשותך, הנה, אני אחסוך לך בגלל שאת נקרא לזה מעורבת רגשית מאוד בתוך הדבר הזה, גם אנחנו, אבל כנראה קצת פחות, ואני אגיד, אני מרשה לעצמי לענות בשמך לאריה. אריה, תראה, אמרת קודם, כאילו חוצן יורד מהחלל, יראה אותנו ויגיד, יש כאן שתי קבוצות. אז כן, גם לא חוצן, יש גם אזרח ישראלי שמסתכל היום באופן מפוכח על המצב, כרגע יש שתי קבוצות, האחת מול השנייה, הממשלה ומשפחות החטופים. זה לא הולך, אתה רואה לאט לאט לאן הדברים הולכים.
ואין אמון.
מחדר משותף.
אם לזה הוא התכוון, אז אנחנו במצב עצוב מאוד, אבל אני רוצה רגע לענות. יש פה הצגת מציאות מעוותת, כאילו רק חמאס לא מעוניין, וממשלת ישראל מאוד מעוניינת.
אנחנו לא יודעים, הבעיה שאנחנו לא יודעים. הבעיה היא שכמו שאריה אמר, אנחנו לא יודעים.
שני גורמים שיכולים להכשיל ושהכשילו לאורך הזה. אני לא אומרת שזה רק ממשלת ישראל. גם חמאס הכשיל כמה פעמים, אבל לצערי, גם ממשלת ישראל, ובעיקר עומד בראשה, היו כמה וכמה כבר אפשרויות להתקדם עם מתווה עד כדי שחרור בני ערובה, והיו פה הכשלות, לפי מה שאנחנו שמענו, טרפודים מכוונים, ואם נהיה עדינים יותר אז החמצות, ואנחנו רוצים לדאוג שהפעם, כשיש סיכוי אמיתי שוב לעסקה שתשחרר את כל בני ערובה, אנחנו רוצים לדאוג שהפעם ההזדמנות הזאת לא תוחמץ ולא תתורפד, ואנחנו פונים למי שאחראי עליהם, כי הוא ראש הממשלה שלהם, וממשלת ישראל, חמאס לצערי, לא אחראי עליהם, הוא אחראי לחטיפה שלהם, הוא לא אחראי לשחרור שלהם, לשחרור שלהם אחראי את הממשלה, ואם אחרי 15 חודשים ידיים לא מצאת הדרך לעשות את זה, אז זה מראה על כישלון.
אבל אם חמאס לא רוצה, את עדיין תאשימי את ממשלת ישראל.
אבל חמאס רוצה, הוא יושב לשולחן המשא ומתן.
כן, גם ישראל יושב.
אי אפשר להגיד חמאס לא רוצה, כי זה פותר אותנו מאחריות.
בלינקן אמר שחמאס לא רוצה. האמריקאים שהם לא תמיד...
זה הסרת אחריות מממשלת ישראל. נורא קל להגיד חמאס לא רוצה, ובזה, הנה, אנחנו שלחנו משלחות, אנחנו נתנו מנדט, אני נתתי...
את אומרת את זה על החמאס, כאילו זה אומר שהם צדיקים.
לא, אני אומרת, זה ראש הממשלה פותר את עצמו מאחריות, ברגע
שהוא סוגר
את הסרגה
הזאת, וחמאס לא רוצה. אני רוצה לקחת אני רוצה רגע לשאול, אנחנו לא יודעים, כי אין לנו אמון לפחות לחלק גדול מהציבור, וזה אני מקווה אריה יסכים איתי, כי זה הסקרים מראים את זה פעם אחר פעם באופן עקבי, אין אמון, ולכן גם אם נתניהו והממשלה שלו פועלים נכון, או פועלים באופן סביר ושקוף, באופן יחסי למה שהם אומרים, אין בהם אמון, ולכן זה קצת לא משנה מה הם יגידו, גם אם הם פועלים נכון, אבל אני רוצה לכן לשאול אותך דווקא על גורמים שיש בהם אמון. נגיד, מתי בפעם האחרונה דיברתם עם ניצן אלון? עם, טוב, גל הירשו מטעם הממשלה, אבל עדיין, מתי בפעם האחרונה דיברתם עם גורמים מקצועיים, והאם הם, אם את טוענת, אם העמדה שלך נכונה, למה הם לא שמים את המפתחות?
אני לא יכולה לדבר בשמם למה הם שמים את המפתחות או לא, אני גם לא בטוחה שזה נכון שהם ישימו את המפתחות, כי בסוף הם אנשי מקצוע שבסוד העניינים...
אם לא נותנים להם לעבוד, לא נותנים להם מנדט.
זה נכון, אנחנו שמענו לאורך כל ה-15 חודשים האלה הרבה דגלים אדומים שהתנופפו, אף אחד לא יצא בפומבי, וזה תמיד אנחנו שומעים בתקשורת גורמים מצוות המסע מותן, אנחנו לא יודעים בדיוק מי אמר ומי לא אמר, כי לא אמרו לי לפחות באופן אישי, אני לא יודעת אם למישהו אחר אמרו. אתה צריך לשאול אותם, האם הם נמצאים באיזושהי דילמה או לא. עכשיו אני רגע חוזרת לחוסר האמון, גם אם אני מאמינה, ואני מאמינה שצוות המסע ומתן וראש הממשלה מנסים לעשות דברים, אבל אתה יודע מה, אני חושבת שלא מספיק, בעיקר ראש הממשלה, צר לי על התקיפה הזאת, אבל אנחנו כל הזמן שומעים שגורמי ביטחון ממליצים משהו אחד, והוא מחליט משהו אחר. אבל גם אם הם עושים, זה כבר לא משנה מה דעתי, ואם יש לי אמון בהם או לא. אני מסתכלת על מבחן התוצאה. בסדר? זה גם לא משנה מה דעתך או מה דעת הבן אדם השלישי שמדבר איתנו. במבחן התוצאה עדיין לא הצלחנו. לא הצלחנו.
עיניו מוזס, על זה אי אפשר להתווכח. על זה אי אפשר להתווכח. תודה רבה.
אתה יודע, אני רק רוצה להגיד משהו. חמאס הציג בדיוק מה הדרישות שלהם. נכון, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. ברור, אנחנו ניזונים מהתקשורת, אנחנו יודעים מה שאתם יודעים. אבל אנחנו צריכים להתחיל לשמוע מממשלת ישראל ועומד בראשה מה כן אפשר לעשות, איך כן אפשר לעשות.
החשש שלי, כי אנחנו חייבים לסיים, אבל החשש שלי, ואולי עיניו תשמע את זה בכל זאת, זה שזה יחזור קצת אליך כמו בומרנג, כי זה רק נקרא לזה, יעניק עוד רוח גבית ולגיטימציה להחלטות הממשלה, כי הבג"ץ תגיד, אני לא יכול להתערב, הממשלה יש לה מנדט לעשות את זה, וזה בסוף יקבע את זה, אבל כן.
אנחנו דואגים לכבוד האדם וחירותו גם עבור 100 החטופים שבעזה.
תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים אפי איתם, חבר ועדת נגל, מי שהיה מפקד עוצבת הגליל, וחברי לכנסת, והרבה דברים. שלום אפי.
שלום, ערב
תגיד,
טוב. תגיד,
ורטיים, תגיד, אנחנו צריכים להתכונן למלחמה עם טורקיה?
למה אתה שואל את זה?
כי אני רואה שהוועדה ממליצה, ועדת נגל, ממליצה להתכונן למלחמה עם טורקיה, שינוי מצב יסודי במזרח התיכון.
קראת את הדוח?
חלקים ממנו.
אז אם קראת את הדוח, אתה מבין שהשאלה היא לא מתחילה, כמו שאומרים.
אז בוא תשיב עליה.
יש לדוח, בוא נעשה צדק עם הוועדה הזאת, שעבדה חצי שנה, היא ועדה מאוד רצינית, היא לא עוסקת בפנטזיות, אלא היא עוסקת בבניין צהל לעשור הקרוב, ואני רוצה לומר מה המלצותיה באמת. בתוך תרחיש הייחוס יש גם התייחסות לאירועים חריגים, קרנפים, אפורים, שיכולים להתממש במהלך העשור הזה, אבל ההתייחסות צריכה להיות רצינית. אני חושב שהוועדה הזאת, שאגב היא לא ועדה שמציבה מספר אלא מוצר, מציבה תפיסת עולם, וצריך לזכור שזה טרם שנעשו תחקירים בצהל, לכן במידה רבה מאוד האמירות שלנו הם גורם מעצב ומייצב של מערכת שנמצאת במציאות די כאוטית. עכשיו בוא נגיד מה אמרנו. הדבר הראשון והחשוב ביותר בעיניי זאת המלצת הוועדה לעבור לתפיסת ביטחון, תפיסת הפעלת צהל, אקטיבית, התקפית, גם במובנים של התודעה, גם במובנים של בניין המפקדים, של התכנון, של האימון, של הסדק. צהל לא ימתין יותר לאיומים שהולכים ומתהווים וישליך את יעבו על עניינים מאורפלים כמו הרתעה, כמו גדר, ילך לטפל בעניינים בטרם התהוותם. זאת המלצה ראשונה, שכמובן היא יורדת אל המספרים ואל הסדק.
אתם מדברים שם, שנייה, אתם מדברים שם על לרדת מההכלה וההרתעה, ולעבור באמת לגישה התקפית יותר. אבל כשאתם מדברים על בניין הכוח של צהל, אתם אומרים את היבשה אנחנו יכולים לדחות בעוד 5 שנים, את העצמת היבשה, את הגדלת צבא היבשה, שהוא זה מה שאנחנו זקוקים לו כדי ליישם גישה התקפית.
וגם זה לא נכון ולא מדויק. צריך להבין שבתוך התקציב הנוכחי כבר יש החזרה לקשירות ולמלאים מלאים של כל סדק צהל הנוכחי. לכן מה שעובר בהדרגה לחלק השני של התרש הוא דברים שקשורים לבניין כוח יותר ארוך טווח. אבל מה שקשור לסדק ולהשלמות הסדק, בעיקר בתחומים של הנדסה, בעיקר בתחומים של רציפות לחימה, זה כבר בתוך התקציב. צריך לדעת שהדוח שלנו הוא דוח שנשען על דברים שכבר צהל עושה היקפים מאוד גדולים בהקשר של צבא היבשה. אבל אני רוצה לומר, אחרי הגישה ההתקפית, שהיא לוז השינוי, אנחנו אמרנו עוד דבר שבעיניי הוא חשוב ביותר. תראה, אנחנו ביום קשה עם הרוגים לחטיבת הנחל, מנפי, סמך מנפי. צריך לדעת שביחידות הסדירות נהרגו או נפצעו 80% של המנפיים והמגדים, 6 מח"טים סדירים נהרגו במלחמה הזאת כבר, וברור לגמרי שצהל יצטרך לקבל מקום אחר, גם בתגמול, גם בתגמול הכספי וגם בהערכה של החברה את פועלו. הדבר הזה אומר שהארגון הזה שנקרא צהל, כדי להשאיר בו אנשים ששמים את עצמם בקו האש להרוג ולהרג, יצטרך לשנות את היחס והתגמול וכל ההצמדות שהיו לארגונים אחרים, חשובים ככל שיהיו, ממשטרה, דרך שבת, אין שום ארגון כמו הצבא שצריך בסוף להוליך אנשים אל קו האש.
הזכרתם את הסכם כחלון יעלון, ואמרתם שצריך לשנות אותו באופן יסודי כדי לתקן את מצב צבא הקבע.
נכון, אני חושב שההסכם הזה גרם לצהל, לתודעה שלו, למורל שלו ולמודל הקבע שלו נזק עצום. הכוונה הייתה טובה, הנזק עצום, אנחנו המלצנו לשנות את הדבר הזה מן היסוד, שמנו הרבה מאוד כסף כדי לתגמל, וזה לא כסף, זה האמירה שלנו שאנחנו נחיה על חרבנו עוד הרבה מאוד זמן. אם אנחנו רוצים שאנשים צעירים יוחזו בחרב הזאת, ולא צמוד לשום דבר חוץ מלמדד הקיום הלאומי שלנו. וזה צריך לבוא לידי ביטוי, אז זה הדבר השני. הדבר השלישי הוא אמירה ברורה איראן, איראן, איראן. אנחנו חושבים שבמהלך השנתיים הקרובות יהיה סבב מאוד אינטנסיבי ומאוד אגרסיבי בינינו ובין האיראנים. האיראנים לא ירפו מאיתנו עד שלא נוריד אותם מרשימת האיומים הישירים עלינו, ולצורך זה צריך לעשות השלמות, חלקן תבונה משיתוף פעולה עם האמריקאים, אבל חלקן או עיקרן הם כחול לבן ביכולת, בייצור ובתכנון.
כן, אני רוצה כמה קומות, אני רוצה להפיק כמה קומות למטה, לפני איראן, דיברת על, אנחנו מדברים על בניין הכוח, כן? אז בוא נדבר רגע על התשתית האנושית. מה בעצם קובע הדוח בכל מה שקשור לגיוס חרדים?
הדוח לא דן בסוגיית גיוס החרדים, בגלל העובדה שהיא מאוד טעונה פוליטית, והיא כרגע ממש על המדוכה, ולא רצינו שהדוח הזה ייפול בסוף קורבן למחלוקת פוליטית, שלא תאפשר להתייחס אליו בצורה עניינית. אנחנו כן אומרים, ואני אומר, ברור, צה"ל יצטרך לגייס את כל מי שאפשר לגייס. איך יהיה התהליך הזה? לא נכנסנו בכוונה, לא, כי לא הבנו את העניין הזה, אבל ברור לגמרי, צה"ל מסוגל וצריך לקלוט אלפי לוחמים סדירים, חדשים. אנחנו גם נאריך את השירות ל-36 חודש, ונצטרך למצות מאתרי כוח אדם שעד היום...
לא, אבל אני חייב להבין, יש כאן תוכנית שאמורה להיות תוכנית סדורה. עכשיו, אני לא נכנס, בכוונה אני לא נכנס לשאלה הפוליטית של מאיפה יגיעו, אבל מדובר על סדקים, יש מספרים בערך מוחלט שאותם צריך כדי לעמוד ביעדים שאתם מציבים, לא? של חיילים, של חיר, של כוחות יבשה.
בהחלט. ולכן, קודם כל, הערכת השירות הסדיר תביא עוד אלפי חיילים לתוך לתוך מעגל השירות, או תהפוך אותם לזמינים. והדבר השני, כן, בהחלט, להדק את גיוס הפוטנציאל של חייבי הגיוס לדירים בכל המאתרים שבהם הם לא מוצאו. ולכן, כן, התשובה היא כן. איך הצבא יעשה את זה בהקשר של המתח עם החרדים? לא נכנסנו לזה בכוונת מכוון.
אפי, מדינת ישראל היא סוואת מלחמות וסוואת ועדות. יש לכם רושם שהממשלה תאמץ את המסקנות של הדוח שלכם, את ההמלצות שלכם?
קודם כל אני רוצה להגיד שגם ועדת ברודט וגם ועדת לוקר לא נכתבו על הקרח. הרבה מאוד החלטות שהתקבלו שם, הם היום במידה רבה מאוד הבשילו להיות תשתית היכולת של הצבא. הוועדה שלנו עוד יותר משמעותית בגלל המשבר הגדול והלחימה האינטנסיבית שבתוכה היא נוצרה, ולכן אני משוכנע ב-100% שהוועדה הזאת תקבע מסמרות מאוד משמעותיות, לא בלי גמישויות, לא בלי פיצת העניינים מעת לעת. אני גם מזכיר שתהיה ועדת משנה קטנה, מורכבת מחברי הוועדה של נגל, שיהיה לה מעמד סטטוטורי בפיקוח על ההמלצות שלנו, גם אל מול שר הביטחון, גם אל מול ראש הממשלה. זה עוד סוג של הבטחה. האם זה יביא 100%? לא. אבל שינוי עמוק. אריה, הצבא זקוק לטלטלה, וזה הרבה יותר, הוועדה הזאת היא הרבה יותר משמעותית מוועדת חקירה. היא עוסקת בעתיד, היא עוסקת במה הלאה. ועדת חקירה, אם תקום ומאיך שתקום, תעסוק בהרבה מאוד דברים שהיו בעבר. אנחנו מייצבים, אנחנו מציעים איזושהי קונסטרוקציה מייצבת לחשיבה ולהתארגנות ולבניין הכוח לקראת האתגרים הבאים. ובמובן הזה הוועדה הזאת, גם הזמן שלה וגם התוכן שהיא עצקה בו, מאוד משמעותיים לטעם.
אפי איתם, תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם.
שלום וערב טוב לחברת הכנסת, עורכת הדין אפרת רייטן, מפלגת הדמוקרטים, שלום לך.
ערב טוב.
בג"ץ הוציא צו על תנאי שמורה לשר התקשורת קרעי להסביר למה לא פעל לחידוש כהונת שני חברי מועצת התאגיד. גילוי נאות, אני מכיר את שניהם, את מיכל רפאלי כדורי ומנחם בן ססון, שהחבר כנסת. אבל תגידי, עושה רושם שבג"ץ הפך להיות עוד שורת מושבים בספסלי האופוזיציה, אתם משתמשים בהם, מפעילים אותם כאילו... לא,
הוא לא באמת חושב ככה, אפרת.
אבל זה כאילו חלק אורגני מעבודת הכנסת, את לא יכולה לעשות משהו נגד...
אתה יודע מה, אני מתחברת למה שאתה אומר. הנה, אני מתחברת למה שאתה אומר, כבר שלא נותקנו.
לא, לא, אנחנו פה.
כן, אוקיי, כן, אני פשוט על הכביש, אז ככה אנחנו... תראה, ראשית, יש הרבה מאוד עתירות לבגץ, וצריך לשאול למה. אני לא חושבת שהסיבה המיידית היא חולשת האופוזיציה או חולשה הפוליטית, למרות שזו שאלה שצריך באמת לדון בה בכובד ראש. כמות הדברים שקורים היום, שהם מעוררים כל כך הרבה חשדות וחששות על בעיות שהם נגד החוקתיות, או דברים שקשורים לשחיתויות. תראה, רק השבוע מה היה? היה את התחקיר הנורא שקשור למאי גולן. שמעתי שעכשיו גם החדשות שולחים לה, N12 שולחים לה עכשיו מכתב התראה כדי שתחזור בה מהדברים. הנה עוד הליך משפטי חדש. כי היא אומרת שזה היה AI ולא היא עצמה בהקלטות האלה. ואיזה דברים חמורים עלו שם בהקלטות. ויש לך חברת כנסת שלא מוכנה אפילו להתייצב לחקירה.
כאן אני מרשה לעצמי, רגע, סליחה רגע, חברת הכנסת אפרת רייט, אני מרשה לעצמי, כמי שמסקר את התחום הזה, להגיד לך שהתראות בדיבה לא מרשימות אותי, מקבלים אותם על ימין ועל שמאל, והחוכמה היא לראות א' אם טובעים, וב' אני לא מת על זה שכלי תקשורת טובעים באופן כללי, אבל אפשר, כן.
תראה, אז היות והתחלתי רק את הסעיף אחד ברשימה האינסופית, שאני חושבת שתהיה לנו שעה שלמה כדי לדבר על החקירות במשרד של בנגביר, ובחקירות במשרד התחבורה, וכמובן ראש ממשלה שמואשם בשחיתויות, ואנחנו נמצאים במין איזה תרללת שאין לה גבול ואין לה סוף, והתחלתי לדבר על חברת הכנסת גוטליב, שמצד אחד מגישה הצעת חוק ועוברת בקריאה טרומית, שרוצה להרחיב את החסינות של חברי הכנסת ולכלול בה חסינות מפני חקירות, אבל מצד שני טוענת עכשיו במכתבים בתוקף שכבר עכשיו יש עליה חסינות מפני חקירות ולכן היא לא מתייצבת. אז התרלולים הם ענקים. אני רק מסתכלת על זה, בואו נעשה פשוט זום אאוט לכל מה שקורה היום מבחינת הדלגיטימציה שאנשי ציבור, שרים, במקרה הזה זה קרי ועכשיו זה חברי כנסת, איזה מסר דוגמה אישית הם מעבירים לציבור? הם בעצם מעבירים לציבור דבר אחד. מוסדות המדינה, אין לנו בהם אמון. אין אמון בפרקליטות, ואין אמון בבתי המשפט, ואין אמון בצבא, ואין אמון איך אמרה גלית דיסטל, צריך להילחם בצמרת המשפט וצמרת התקשורת.
אני רוצה רגע לחזור לסיפור הזה של שהוא כאילו חדש ישן, כי לדעתי הראשון שבעצם כמעט ולא ציית לחוק היה אז יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, כן? שהיו צריכים כמעט לפנות אותו והתפטר. כן. ובעצם נולד תקדים חדש שבו בעצם אנשי ממשלה פשוט מחליטים שהם לא, זה כבר לא קמפיין, הם פשוט לא מבלים אחר.
הייתה מתה שזה יקרה, שיתפטרו אם הם לא רוצים לציין.
לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, ואני חושב שתראי, ראו
זה אריה שלו, כי מיד נכנס אחד אחר במקום, זה לא באמת.
זאת הבעיה שלנו עכשיו באופן כללי, כן? זה הסתימה שיש כאן הצוואר בקבוק, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, בהקשר של, לאן נגיע עם זה? מה, יגיעו אנשי משמר הכנסת יום אחד ויצטרכו כאילו להכריח את קרי למנות יור לוועדת האיתור? מה, יגיעו לקחת את טלי גוטליב מהבית, השב"כ לחקור אותה, מה יקרה?
תראה, אז אנחנו מדברים על באמת ענן אפור או ענן שחור שעומד לפתחנו, כי אף אחד לא יודע, כי לא הגענו למצבים האלה עד היום. לגבי חברת הכנסת גוטליב, בעצם היא למעשה מוותרת על זכות הגרסה שלה, לתת גרסה, או בעצם משתמשת בזכות השתיקה שלה. ולכן מכאן שאם היא לא תתייצב בחקירה, היועצת המשפטית תוכל להורות, להמשיך ולהגיש כתב אישום, בלי להזדקק לגרסה. לא צריך פה את שבק, לא צריך פה דברים אחרים.
גם קוראים לכל הדבר הזה בשם המבלבל משבר חוקתי. כאילו שיש כאן איזה שתי תמות שמתנגשות ביניהם. יש פה אנשי ציבור, יכול להיות, אבל אריה, יש פה אנשים שלא ממלאים, עומד לך שר התקשורת ואומר, אני לא אמלא חברה.
בתחושה שהרשות השופטת חודרת לתחומיה של הרשות המבצעת והמחוקקת. זה אופי המשבר, בגדול. אני לא מדבר כרגע על טלי גוטליב, אם היא צריכה להתייצב או לא, אבל התחושה היא שזה תחום ההתנגשות. אפרת, אני מצטט את עצמי, זה ממש משעשע אותי, כשהייתי חבר כנסת, הכנסת אמרתי שממשלה נופלת כאשר משקל התיקים הפליליים של חבריה עולה על שליש ממשקל גוף חברי הממשלה. זה הייתה נוסחה רפואית.
אני לוקחת את הציטוט שלך, ועוד עכשיו אם יש איזה פתק מרופא, אז בכלל אני...
את חושבת שאנחנו מתקרבים לזה? כי בסוף...
מה זה מתקרבים? עברנו.
לא, אבל אין לך הרבה תיקים פליליים פה. יש חרוש
עזוב, אתה בעולם, אתה בעולם שבו למישהו משנה, אתה לא, אנשים האלה, מאי גולן, אתה רואה, אנשים שהיו צריכים בעולם אחרי לקבור את עצמם מבושה, להיכנס הביתה, להוציא הודעה מנומסת לתקשורת, במקרה טוב להתפטר. אני מדבר על מירי רגב, זה בכלל נשכח בתוך הרעש התקשורתי שאנחנו חיים בו.
אבל הרבה רעש, ולמה אין תיק פלילי?
אבל עזוב, זה בכלל לא במישור הפלילי, זה בכלל לא מגיע לזה, אין חקירה, אין לך משטרה.
הנוסחה שלי לא עובדת, הנוסחה שלי היא נוסחה פיזיולוגית.
אז נדבר על הנוסחה, בדיוק, בוא נדבר על הנוסחה הפיזיולוגית. אני אוהבת אנשי מדע ומחקר, ואנשים עם מספרים נומינליים, זה כיף. תראו, קודם כל זה באמת שני תחומים. יש את הפן הציבורי, ויש את הפן הפלילי. אני לא חושבת שהציבור בכללותו במדינת ישראל מרוויח משהו מההתנגשות הזו, מהבריונות הזו, מהדוגמה האישית הזו, וזהו ברמה הציבורית, ואני לא יודעת לאן אנחנו מגיעים, לאן הולך להגיע הסיפור הזה. אני חושבת שאחר כך מתישהו, אני מקווה שבבחירות הבאות, יהיה כאן איזשהו תיקון נורמטיבי, ארוך וגדול ועמוק. אנחנו זקוקים לזה כמדינת ישראל. ולגבי הנוסחה שלך, וואלה, קונה אותה בשתי ידיים, אריה, מוכנה לחתום, נראה לי הגענו לאירוע, אבל אני לא יודע.
זה היה פרפרזה להודעה שלי בחיל רפואה, שכשהתיק הרפואי עולה על שליש ממשקל גופו של החייל, יש לשחרר אותו מצהל.
כן, היית, אבל אני רוצה רגע שאלה אחרונה להגניב בכל זאת, למרות האילוץ. ראיתי קודם פוש מאחד האתרים של לפיד, קרא לאנשי משרד התקשורת וכן הלאה, אל תקשיבו לשר התקשורת, מה שהוא אומר מעכשיו זה לא בסמכות, הוא לא מציית לחוק, אל תצייתו לו. את שותפה לקריאה הזאת?
תראה, זה בדיוק גם בהמשך לשאלה הקודמת שלך, האירוע שאנחנו נכנסים אליו עכשיו הוא אירוע של אנרכיה, כי אם בסופו של יום הפקידות, לא, הפקידות, חברי הכנסת, הציבור לא מקיים בעצם את עליונות המשפט, את הצווים של בתי המשפט, אנא לאן אנחנו הולכים באמת, אנה אנחנו הולכים, כי אנחנו נמצאים באזור חדש שכבר אין דין ואין דיין.
חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה רבה.
תודה רבה. להתראות.
להתראות. דוד, לפני יומיים דריינו כאן אם מהפעוטון בתל אביב, שלכאורה גננות או מטפלות התעללו שם. בוא נשמע קטע ממה שאמרה לנו האם.
אחד הילדים, תינוק בין שנה וחודשיים, שבר את היד בגן. ההורים לא ידעו על המקרה הזה, הם באו לקחת את הילד וראו שמשהו לא בסדר, שאלו את הגננות אם קרה משהו, הם אמרו שלא, הם לקחו אותו לבית חולים, ובבית החולים אמרו להורים שהיד של הילד שבורה. ולא שהיא שבורה, היא שבורה שבר מורכב, לא משאיר מקום לספק שלא מדובר בנפילה פשוטה. זה לא משהו שקורה לתינוק בין שנה וחודשיים. ההורים ביקשו ממנהלת הגן לפתוח את המצלמות, אז הם נחשפו לכך שיש דברים שלא אמורים לקרות בגן, ואז הם החליטו להגיש תלונה במשטרה.
שלום וערב טוב לעורך הדין איתן סבג, שמייצג את בעלת הפעוטון. וואו. הרבה רעש. עורך הדין סבג? נראה שנפל לנו מעקב. תכף ננסה להשיג אותו. אתה שאלת לפני התוכנית, למה אנחנו צריכים את זה? כי הוא בוודאי בתור עורך הדין סבג,
כן, אתה איתנו? מעקב.
אני איתכם, כן, שלום.
שמענו קטע, תגיד מה גרסת בעלת הפעוטון?
בעלת הפעוטון קודם כל מזוהה מאוד מאוד עם ההורים ומצטערת על המקרה, אין לה קשר לאירוע עצמו, חשוב להדגיש את זה. מדובר באירוע שלמעשה באמת כפי שתיארה אותה גברת ששמענו.
רגע, אני חייב לקטוע אותך כבר בהתחלה, למרות חוסר הנימוס, מה זאת אומרת אין לה קשר? היא הבעלים של הגן.
אין לה קשר לאירוע עצמו מבחינה פיזית.
אבל יש כמה אירועים.
לא קרה תחת ידיעתה, לא קרה...
אוקיי, זו הגרסה, אוקיי.
באיזושהי מסגרת נורמטיבית. להתנהל על פי מה שידעה. מדובר פה באיזה סייעת שככל הנראה חרגה מהנורמה, אגב אנחנו לא יודעים חרגה מהנורמה בזדון או ברשלנות, אנחנו עדיין לא יודעים, וקרה פה אירוע מאוד מאוד מצער. הלקוחה שלי מבחינתה, מה שהיא עשתה, היא ליוותה את ההורים האלה מהרגע הראשון בניגוד למה ששמענו. היא נסעה אליהם לבית החולים לבדוק מה קורה עם הילד, מסרה להם כפי שנאמר את המצלמות בצורה הכי גלויה והכי שקופה, הציעה להם להגיש תלונה במידה שהם רוצים. לא בכדי משוחררת וגם לא הותחו בטענות לגבי אירועי אלימות. כל מה שנותר
כן. זה... אז ברגע ישראל. שבעצם, ברגע שהגיעו חוקרי המשטרה ועזקו את הסייעות, היא הייתה בהלם, היא הייתה בחלבגע? כאילו, אני מנסה להבין את הסיטואציה.
זה לא סיטואציה כזאת שבאו פתאום עזקו את הסייעות או משהו כזה כפי שאתה...
לא, זה עובדה, זה קרה, זאת עובדה, כן?
זה קרה, אבל זה לא קרה בסמוך, זה קרה מספר ימים לאחר מכן. הייתה איזושהי חקירה סמויה או איזשהו הליך בירור או משהו כזה. למעשה ההורים בעצמם במשך שבוע שלם לא רצו לערב משטרה בכלל, הם בעצמם לא הבינו מה קרה, בדיוק כמו הגננת. זה לא שזה קרה מעכשיו לעכשיו, באה המשטרה וכו'. אוקיי? אז למעשה שבוע שלם הלקוחה שלי כבעלת הגן הייתה צמודה להורים האלה, עד אשר המשטרה החליטה להיכנס לתמונה ולחקור ולעצור וכו'.
תשמע, יש מצלמות אבטחה ולכן היא מסרה אותם וזה, אני סתם סקרן לדעת, היא לפעמים...
יש מצלמות והיא מסרה אותם, בוודאי, עוד
לפני שבכלל... כן, אני יודע.
לא, הוא אמר שהיא, אגב, הוא אמר אריה שהיא בחרה למסור ושיתפה פעולה, אתה יודע, היא חייבת, אין כאן, זה לא טובה.
לא, לא, היא לא חייבת, זה לא מובן מאליו.
הבית משפט יכול להורות לה על זה, אבל אוקיי.
והגישה פתוחה למצלמות ל-30 ימים אחורה, איך אומרים, בצורה הכי פתוחה שיש, כי בעצמה לא העלתה בדעתה שדבר כזה יכול לקרות.
השאלה היא האם ביוזמתה היא לפעמים מסתכלת במצלמות האלה לגבי השעות שהיא לא נוכחת שם?
תראה, לומר לך שבעלת גן יכולה לעקוב אחר המצלמות בכל רגע נתון עם כל אחד שיש בגן? אני לא יודע, אני לא ניהלתי גן מאודי. אני חושב שנכון לעשות דבר כזה ככל שזה אפשרי. במקרה הזה, איך אומרים? מה שכבר קרה,
אבל צריך להגיד, איתן, עורך דין איתן סבג, אתה אומר, מה זה עם כל אחת שהייתה בגן? אלו עובדות שלה, אלו עובדות שהיא קיבלה לעבודה, היא ראינה, היא סיננה, היא אני מניח עשתה להן חפיפה, היא עובדת איתן והיא מכירה את אופיין. עכשיו, אם היה מדובר במקרה אחד חד פעמי, שנוי במחלוקת, אני יכול להבין, לפעמים, אתה יודע, ילדים קוראים דברים, גם לי יש ילד קטן, בגן אני יודע מה זה. אבל ברגע שיש לך צבר כזה של אירועים, שהוא כולו עם תשתית עובדתית של מצלמות, אני באמת מנסה להבין איך אפשר, לא ידעתי, זה נשמע כמו כמעט התעממות.
אני לא כל כך מכיר את זה, אני חייב לומר לך, אני לא יודע איזה חומרים אתה ראית, אני לא עיינתי בחומר החקירה עדיין. אני מכיר אירוע אחד שיש בו נזק לפעות, אני לא מכיר אירועים נוספים. להפך, אני יודע על אירועים אחרים שבהם גילתה תושייה, כאשר נדרש לטפל בילדים באופן מיידי, כמו למשל להגיש עזרה ראשונה, וממש להציל חיים של ילדים, אתה יודע, ילדים לפעמים נחנקים, מולעים דברים שלא צריך, או צריכים טיפול מיידי, ודווקא היא גננת משכמה ומעלה כבר הרבה מאוד שנים. במקרה הזה הוסקה שם סייעת, שפעלה בניגוד לכל נורמה, בלי שהגננת ידעה, בלי שהבעלים של הגן ידעה, הם עובדים בחיילים נפרדים עם גילאים אחרים.
עורך הדין איתן סבג, אנחנו מקווים שהחקירה תוציא את האמת לאור. תודה רבה לך.
גם אנחנו.
תודה רבה. פרסומות. דוד, אתה זוכר את סיפור המזוודות הברודות? 4 צעירות הגיעו מברלין עם 15 קילו קוקאין וקטמין.
כן, קראתי בעניין.
כן, אז השבוע, כמעט שנה אחרי שהודו בעבירה שיוחסה להם, נידונו כמה צעירות לאנשים קלים יחסית, ואיתנו עורכת הדין דוקטור ליה פלוס, שמייצגת את עידן צאובר, ועידן צאובר נידונה ל9 חודשים שירוצו בעבודות שירות. שלום לך, עורכת הדין דוקטור ליה פלוס. שלום לך.
ערב טוב, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, יש לנו 3 דקות, ספרי לנו למה את מאוד מרוצה מהעונש.
טוב, בדרך כלל בתיקים מן הסוג הזה, אנחנו מצפים לראות גם סוג מסוים של עבריין שביצע את העבירה, וגם הנישה שיש בצידה. במקרה הזה, כמו שאתם יודעים, הלקוחות, מי שביצעו את העברה, הם בחורות נורמטיביות.
כן, את חוזרת ברשותך לטיעונים לעונש, ואנחנו כבר אחרי זה, את זכית מה שנקרא, או לפחות באופן חלקי לא הפסדת.
לא, אבל זה בדיוק ההסבר למדוע אני שמחה מהעונש.
אוקיי, אוקיי.
כאילו מדובר בעבריין.
לא, אני אגיד לך למה, אני אחסוך לך רגע את הזה, כי אני ראיתי...
איך אני אוהבת שמראי?
לא, אני אגיד לך למה, כי אין לנו זמן, ואני כן רוצה, בכל זאת שנשאל שאלה, אני אקרא לזה עיתונאית, לא רק נרים לך.
בצורה התחתונה אני אעשה את זה קצר.
כן, יאללה.
אנשים נורמטיביים שמקבלים הזדמנות שנייה, ומאמינים, ובעצם מבינים שבית המשפט נותן להם את הצ'אנס, הנוסף, כי לכל בן אדם מגיע צ'אנס, להוכיח את עצמו שהוא חטא ופשע ומקבל הזדמנות שנייה נוספת לחזור למעגל הנורמטיבי של החברה, נכה מזה כאזרחית.
אחלה, גם אני, גם אני.
עוד לפני היותי סנגורית.
יש לך אותי וגם את אריה, שהוא חובב סמים ידוע. עכשיו, אני רוצה רגע...
אני לא חובבת סמים, אני חובבת הזדמנויות לבני אדם.
בקטע מין אני השתמשתי הרבה בחדר ניתוח, לא פעם.
באמת? אוקיי.
בוודאי.
אז תשמי, לפני שהוא יעשה לנו כאן שורה...
אבל אני מאמינה בהזדמנות שנייה לאנשים שפשעו.
אבל אני רוצה רגע לדבר רגע בצל, כי אני ראיתי, איך התוודעתי לאייטם הזה, שהוא בסוף בסוף זה, כי אני ראיתי כל הפיד שלי בער על העונש הזה, והתעצבן מאוד, כי אמרו, אנשים מתים משימוש יתר בסמים, גם צעירים וגם מבוגרים, ונרקומנים שהולכים, והמדינה אחרת צריכה לשלם את זה, ובסוף בסוף מי ששכר בזה ועשה את המעשה הזה, בסדר, אולי לא צריך מאסר עולם, אבל מה זה 4 חודשי שירות?
אז קודם כל זה 9 חודשי עבודות שירות, שזה הרף המקסימלי שניתן במסגרת עבודות שירות, אין 9 חודשים ויום, והטיעון שלך הוא טיעון נכון, והפיד שלך כועס ובצדק באופן כללי וברמה העקרונית לגבי עבירות הסם, רק אני אחדד, לא דובר פה על סחר, דובר פה על יבוא, זה לא היה מצב של סחר, אבל אנחנו רוצים גם לדעת כחברה מתוקנת שבית המשפט רואה מעבר לניירת, והוא רואה את האנשים שעומדים מאחורי, וכשאתה מדבר על מישהי שעשתה הליך שיקומי, גמילה והליך שיקומי חריג וייחודי במשך שנתיים, הוכיחה את עצמה, הפכה להיות מדריכה במקום שבו היא עברה את ההליכים הטיפוליים, נרשמה ללימודים אקדמיים, החלה לימודים לתואר, האם לנו כחברה נשאלת השאלה נכון וראוי לקטוע הליך שיקומי כל כך מוצלח ולהחזיר אותה לחברה הבריאנית?
תודה רבה לך, נגמר לנו הזמן.
תודה.
שמענו בעניין את דברייך. זהו, סיימנו להיום. ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ושני רומנו, אחרי על השידור שקד וולפין, עורכי הדיגיטל אלון גבאי, אחיה כהן ואיתי ניקסון, ואחרינו ספורט עם קופמן, ברקוביץ' ושרף. תודה רבה.
תודה אריה, היה לי לעונג.
גם לי.